רוצים ככה קצת להבין את העניינו של הספר הזה. ספר במדבר, הוא עוסק בעצם ב-39 שנים שעם ישראל עובר במדבר, זה מהשנה השנייה, בין ישראל למצרים, שאז נחנך המשכן, וזה בעצם כל ספר ביקרא, מהשנה השנייה ועד השנת ה-40. מה שחזד קוראים לו, זה בעשרת אותה, הוא גם נקרא חומש הפקודי, לא רק במדבר, הוא נקרא חומש הפקודי. אומר האמת דבר, סוד חשוב מאוד, זה הספר נקרא, לפי התנ"ך, רבי חנינא בן גמליאל, חומש הפקודי. תגידי, אם את היית צריכה את הכותרת, מה הנושא העיקרי שספר במדבר? תגידו את הדרך, נכון? יש שם כל מיני תלונות, יש שם צבאי ניסוע ארון, מתעוננים, מתאבים, סנהדרין, קורח, אני לא בני ישראל בכל מדבר. זה מאוד מוזר לכל החומש, חומש הפקודים. למה הפקודים? כי היו בו בעצם שני מניינים. מניין אחד אצלנו עכשיו, מניין שני, מפנחס, שעת ה-40. אני את אומרת שזה הנושא של הספר. כשאת הכנת את הפרשה, בטוח שכולכם הכנתם אותה. הכנתם אותה, זה היה קצת נכון, קצת כאילו מונוטוני כזה קצת, נכון? המפקד. קצת אפס אפור קצת. אז מה את אומרת שזה הנושא של החומש? אומר הנציב, בואו תראו איזה הברקה. למה זה נקרא כך? משום בעיקר זה הספר, הוא מחליף ומשנה הליכות עם השם בחיי העולם. מאז שהגיעו לארץ ישראל, מן הדרך שהלכו במובר. זאת אומרת, מה שבעצם המהות של הספר הזה, זה השינוי שבין הנהגת המדבר להנהגת ארץ ישראל. איך זה קשור לפקודים, זה אנחנו לא מבינים. אבל הוא עוד מסביר שבמדבר היו מתנהגים במידה תפארת. תפארת זה הכוונה, זה מעל הטבע, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע. ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע, בסדרי השלכת מלכות שמיים, ברוכו. הכוונה זה דרך מלכות, שזה יותר בדרך הטבע. אז מי דור של ניסים, של שמימיות, ודור של ארציות. וזה השינוי של ארץ ישראל, התחיל עודם במדבר, בשנת ה-40, כבר בשנת ה-40, וכבר הורדנו את ההנהגה מתפארת למלכות. בסדר גמור. עכשיו בואו תראו איזה יופי. ועל זה השינוי וכו'. יש מדרשים, שזה ההבדל שבין חושך לאור, שהמדבר זה החושך, אז ישראל זה האור, ועוד כמה הבדל. עכשיו הוא אומר ככה, אכן, עיקר ההפרש הזה היה ניכר בשני הפקודים. אפשר לראות את ההפרש הזה באותם שני מפקדים, שהיו שני עניינים שווים בחומר המעשה, אותה פעולה כאילו בטכני, ונשתנו בצורת המעשה לפי הליכות ישראל. זאת אומרת, אותו מעשה, אתה רואה את ההבדלים, אתה מבין איך גדלתי. אותה פעולה שהייתה בשנה השנייה, זה עכשיו אצלנו, בשנת ה-40, אתה רואה שני עולמות. מה כל כך שני עולמות בזה? עכשיו הוא אומר ככה, איפה זה שונה? משום מה, אחי, בפעם הראשונה זה אצלנו היה על פי סדר הדגלים מארבע רוחות, כמרכבה לשכינה, זה אנחנו בנס עדיין במדבר, והיה אפרים ראש הדגל, וקודם למנשה. אצלנו כאן יש דגל מחנה אפרים, זוכרות? ראיתם מה זה? הוא ראש הדגל, ועליו מטה מנשה. מנשה היה כאילו חייל במחנה של אפרים, אפרים היה ראשון. זה היום כאן. ולא אחרי בפקודי פרשת פנחס, בשנת ה-40, שם זה הפוך. שם שבט מנשה קודם לשבט אפרים, ולפני שבט אפרים. האם יש למישהי רעיון מה הסיפור הזה של ההבדל שבין אפרים לבין מנשה, שהוא מייצג את ההבדל שבין הנהגת חוץ לארץ והנהגת ארץ ישראל? למה כאן אפרים קודם? למה שם בשנת ה-40 מנשה קודם? מי שזוכרת, בסוף אחרי בראשית, בסוף ספר בראשית, סליחה. של דן, משהו אחר. בברכות של יעקב היה דן של המנשה, אבל זה ברכה של דן. נכון, היה בארץ, ובירדן, ברכי. מי שזוכר את בסוף, ביחי, את ה... או, את אומרת שהיה, נכון, שיעקב ברך את משה ואפרים, הוא סיכל ידיו, נכון? מה אנחנו אז אמרנו? את זוכרת אולי? אבל זה כבר קידמנו אותנו, קידמנו הרבה מאוד, קדם. מי שזוכרת מה אמרנו ביחי על הסיכול ידיים הזה? איזה מעשה מוזר הוא לעשות ככה? אתה רוצה ללכת את אפרים ראשון, תגיד לו, תעבור שלי אחת לפה, או אתה תקיף אותה מאחורה. לא, לא כזה סיפור. למה יעקב מסכל ידיו? הנציב שם אומר להברקה מדהימה. הוא לקחת, תראו, אפרים, הוא היה צעיר, נכון? מנשה היה בכור, מנשה היה איש מעשה. איפה רואים את זה? שמנשה הוא העוזר של יוסף כל הזמן. הוא זה שהשליח שהולך, חוזר, רץ, הוא מנשה היה איש מעשה, כמו יוסף דרך אגב. אפרים היה איש רוח, פחות איש מעשה, יותר רוחני. כשיעקב מסכל ידיו ולא הופך אותם, בעצם הרי יוסף מעמיד את מנשה בימין יעקב, ואת אפרים בשמאל יעקב, נכון? מנשה הוא הראשון הוא בצד ימין. יעקב שם עליו את יד שמאל, יש לו, הוא נמצא ברגל ימין של יעקב, אבל עם יד שמאל, נכון? ואפרים נמצא ברגל שמאל של יעקב, אבל עם יד ימין. אומר הנציב, יעקב רצה להראות ששניהם תקטפת בגלל מה שהוא למד כבר, מיוסף וכל זה, מכינה, הוא רצה להראות להם ששניהם מכורים, שניהם מספר אחד, אפרים מספר אחד בתחום היד, הראש שלו נמצא בצד ימין של יעקב, ומנשה מספר אחד בתחום הרגליים. מנשה הוא היה איש גיבור חי, לכן שלחו אותו עם ראובן וגד, הם ביקשו נחלה בעבר הירדן, ומשה מגייס את חצי מנשה להיות איתם. למה? מכיוון שהם היו גיבורים, כיוון שהם בספר. צריכים שבט חזק שישמור עליהם. הרי מנשה לא ביקשו בכלל להישאר במקום הזה. משה מנדב אותם כדי לשמור על ראובן וגד. נקרא לזה משמר גבול. אז שבט מנשה הוא שבט חזק בעולם המעשה. שבט אפרים הוא שבט חזק בעולם הרוח. לכן אפרים נמצא בצד ימין של היד של יעקב, מנשה נמצא בצד ימין של הרגל של יעקב. מכאן לקח מאוד חשוב להורים. נניח שאתם תזכו, לא חייב תאומות, אבל נניח שאתם גם תאומות. וגם אם לא, שתי אחיות, תמיד, או אחים כמה, תמיד תנסי לתת לכל אחד את התואר של אלוף העולם בתחום מסוים. ואז לא יהיה טריטוריות של נקשות. כל אחד יהיה ספץ בתחום שלו, יהיה מצוין, יהיה מדהים. מלך המשפחה בתחום הזה והזה. זה מה שעשה מלכים יעקב. כל זה הקדמה. עכשיו, מה זה קשור לחומה של חודים? איך זה מסביר? טוב מאוד. ההבדל שבין אפרים למנשה בפקודים, הוא מסמל עבורנו את ההבדל בהנהגה. ההנהגה של שנה שנייה במדבר היא הנהגת אפרים, הנהגה רוחנית תפארת. ההנהגה של שנת ה-40 היא הנהגת מנשה, מידת מלכות, טבע. אומר הנציב, זה בדיוק ההבדל, לכן זה נקרא חומש הפקודים. זה בא לומר לך, אתה רוצה לדעת מה באמת קרה כאן? תסתכל ותתבונן היטב במפקדים. שם תוכל לראות בדיוק איך עם ישראל מתארגן בדור המדבר, ואיך הוא מתארגן בדור של הכניסה לארץ. ותבין מזה את מה עשה פה החומש הזה. החומש בעצם הפך אותנו מדור המדבר לדור ארץ ישראל, מדור של נס לדור של טבע. זה התקדמות. אגב, כמובן, מכאן אפשר להבין, זה דבר שהוא ממש מובן מאליו, שכנראה שהמעבר בנס לטבע הוא מעבר של עלייה, נכון? ככל שאני גדל יותר, הקדוש ברוך הוא יותר רוצה אותי בדרך הטבע, לא בדרך נס. אמנם הנס הוא מאוד מלהיב, הוא מאוד משמח, הוא מפתיע, אבל הטבע בונה אותי כשותף. הקדוש ברוך הוא רוצה וחפץ דווקא בהנהגה טבעית. ככל שעם ישראל מתקדם, הניסים פוחתים, כדי שאני אהיה שותף. כי כשיש הנהגה של טבע, אני יכול לצפות את פני העתיד ולהתנהל בתוך זה, לפעול בתוך זה. כשיש הנהגה של נס, אין לי מושג רק למחר. אין לי אפשר להשתדל, כי אני לא יודע מה, לאיפה זה הולך. הנהגה של נס היא הנהגה של באיזשהו מקום, של חוסר מעורבות של עם ישראל בתוך הסיפור. נקרא לזה אולי באופן יותר פשוט, בשפה מודרנית יותר, הנהגה של דור המדבר זה הנהגה של לקוחות. עם ישראל לקוח של, בורא עולם, והקדוש ברוך הוא נותן להם, נותן להם אוכל, נותן להם שתייה, נותן להם כביסות, נותן להם קרקע מרוצפת, קרקע נשרה, כל זה כלקוחות. דור של הכניסה לארץ הוא דור של שותפים. אנחנו עוברים שלב מצרכן שכינה לשותף לשכינה. זה בדיוק ההבדל שאפשר לגלם אותו, להגדיר אותו בפקודים. כשאני רואה את המפקדים, אני מבין מה עברתי. פתאום אני השני, הראשון. זה הנציב. אז זאת נקודה ראשונה חשובה. ונקודה השנייה של המדבר, כמובן, אנחנו בטח ראיתם, יש ממש רשימה ארוכה של ההתארגנות של עם ישראל, גם בשבטים, גם אחרי זה מחנות, ודגלים. זה בעצם מה שקורה ממש לכל האורך של הפרשה, כמעט כולה, עוסק בתפקידים של כל חנה, של כלבים וכן הלאה, גם מפקד וגם דגלים. אז לכבוד התיקון דגלים היה, אתה בסוף את זה? אולי אומר המדרש במדבר רבה, תקשיב רגע, דבר אחר, הביאני אל בית היין, זה פסוק בשיר השירים, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא על הר סיני, ירדו עמו כבית רבבות של מלאכים. כמה זה כבית רבבות? פה כתוב כבית רבבות. כמה זה? 220 אלף, ככה זה במצקה. אז ירדו כבית רבבות של מלאכים, שנאמר, רכב אלוקים ריבותיים אלפי שנאה. יש לזה קיצור איזשהו חשבון, ריבותיים ואלפים, בסדר. והיו כולם עשויים דגלים דגלים. הם ראו את המלאכים עם דגלים. כל המלאכים עם דגלים. שנאמר דגול ברבבה. כיוון שראו אותם ישראל שהם עשויים דגלים דגלים, התחילו מתאבים לדגלים. ראו את המלאכים, אמרו, רוצה דגל. זה מזכיר קצת נכון? שמחה טובה. אם ילד שרואה שפעם ישנם דגלים, פעם היה כדי... אתם פחות זוכות את זה. היה דגל עם תפוח למעלה. התפוח היה עם ציפוי כזה שפו אדום כזאת. סוכר וסוכריה כזאת. אז כשהיית רואה דגל עם תפוח, כאילו חייב, אז התחילו מתאבים לדגלים. עם ישראל מתאבה לדגלים. אמרו, הלוואי כך אנו נעשים דגלים כמותם. אוקיי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה התאביתם? לעשות דגלים? חייכם שאני ממלא משאלותיכם, שנאמר, ימלא השם כל משאלותיך. אני אתן לכם. מיד הודיע, הקדוש ברוך הוא, אותם לישראל, ואמר ל... משה, לך עשה אותם דגלים כמו שנתאבו. זאת אומרת, יש פה סיפור מעניין, שעם ישראל נמצא בהר סיני, הוא רואה 22,000 או 20,000 מלאכים יורדים מהשמיים להר סיני, הוא ראה שם דגלים. ואז הוא אומר, רוצה דגל. כאילו, לא קצת בלבלתם? אתם רואים מלאכים, אתם ערב מתן תורה, אתם רואים פה את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני, מה שישאר לכם לבקש זה את הדגל? זה לא קצת מוזר לכם? או יותר מזה, הקדוש ברוך הוא זורם איתם. הוא אומר, אתם התאפיתם לדגלים? יש לכם תאווה לדגלים? אני אתן לכם. גם אתם תעשו דגלים. ואז הפרשה בעצם, זה כל הדגל, הדגלים, לחסר אותם, ואחר הוא עשה אותם דגלים. קבע, דגל מחנה ראובן, דגל מחנה יהודה, דגל מחנה אפרים, דגל מחנה דן, הוא עשה אותם דגלים. זה לא קצת, איך נאמר, זה מקדוד דבר קצת צדדי בסיפור, כאילו. תארי לך, נניח שאת רואה, את הולכת לחתונה, על פי הנהלים, כן, כמובן, את רואה קלה, מתחתנת, עם צילת קלה, ועם חתן, ועם זר פרחים, ואת אומרת, אמא, אני רוצה פרח. כאילו, תתעוררי. יש פה חתונה שלמה, מה הקשר עכשיו לפרח? היא ראיתי פרח, היא ירתה לי פרח ביד. מה הסיפור של הדגלים האלה, שהוא כאילו פתאום תופס נפח בעניין, בסוגיה? אם את היית צריכה את לתאר את מעמד הר סיני, היית אומרת, ירדו מלאכים עם דגלים? ואז מה? למה זה הדגל קובע את זה אבל? או, כמה? שיעור שלנו את זה, נו, כמה? מה יצא? אני אחרי זה אחזור. זאת אומרת, דגל הוא לא עניין טכני. יש דגל עם תפוח אדום, למעלה. אלא הדגל מייצג במה אני דוגל. הדגל מייצג מה המטרה של החיים שלי. ואיפה אני חותר. המלאכים יודעים איפה הם חותרים. זה נקרא שיש להם דגלים. נראה, גבריאל המלאך, הוא לא מתלבט בין עבודה סוציאלית לסיעוד, הוא יודע שהוא גבורה, הוא הולך לקבע ישר. ורפאל, לדוגמה, אין לו קטע כאילו ללמוד בחינוך. הוא ישר הולך לרפואה, דוח. יש להם דגלים. ועם ישראל במעמד הר סיני רצו באמת שיהיה להם בהירות כאילו, לאיפה אני מכוון? מה הנקודה שלי? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אעשה אתכם דגלים. אני אתן לכם את הבהירות הזאת. בואו נקרא ביחד ברשותכם משהו קטן מתוך השפת אמת. אומר המדרש, מרננה וכו', ובשם אלוקינו נדגול. אומר השפת אמת, פירוש שיש לכל אחד מישראל שם מיוחד. יש לכל אחד שם. אז הוא אומר, שמעתי מפי, אדוני אבי זקני, בשם הזוהר הקדוש, בכלל שמות, יש לכל איש ישראל אות מיוחד בתורה, כמו שכתוב, 60 ריבו אותיות בתורה, 60 ריבו נפשות בישראל, וכו'. ועל זה כתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי, שבני ישראל יקראו בשמו יתברך. ולכן מותר לנו להרבות כבודו יתברך, יש איזה מין תפקיד לכל אחד, להופיע בעולם איזשהו, צד מסוים של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא צלם אלוקים, יש בי איזה חלק, ואני אמור להופיע אותו, להראות אותו בעולם, לגלות אותו בעולם, וזה הפקידה במספר שמות, שהוכן כל אחד מישראל, על משמרתו, להידבק בשורש השייך לו. כל אחד מישראל, היה יותר בהיר על מה השורש שלך, מה הנקודה שלך, ולכן אחר זה הדגלים, כמו שכתוב וכו', פירוש, המלאך הוא אומר, אין בו שום דבר נפחד. למלאך אין התלבטות. הוא לא נמצא באיזשהו פער בין רצוי למצוי. ומה שרצוי זה גם מה שמצוי. וכולו מורה על שליחותו וכבוד קונו. כמו כן בני ישראל. כיוון שהגיעו כל אחד מעמדו, התאבו לתגלים, שיהיו מצוינים לשמוע מפרח. אז הדגל, הוא מאפשר לי להיות מכוון, להיות מדויק על המטרה שלי בחיים. ואתם בטח זוכרות שיש חשש כזה, שאדם מגיע לעולם האמת, אחרי 120, ושוכח את שמו. יש כל מיני סגולות שקשורות לכך שהאדם לא ישכח שמו ביום הדין. למה שאדם ישכח את שמו? למה שהוא, איך זה כל אדם שקראו לו, אומרו לו, איך קוראים לך? ומה קוראים לו? יפה. האמת היא שזה בדיוק ההבדל שבין איך קוראים לך למה שמך. איך קוראים לך? זה מה בדיוק. מה הסביבה באמת רואה אותך? מה שמך? זה מה הנקודה שלה? יש סיכון כזה שאדם לא יצליח לזכור מה השם שלו באמת. כי קראו לו בשם אחר. לא טכנית, מהותית. ולכן מה הסגולה? איך זוכרים את השם ביום הדין? אומרים פסוק שקשור לשם שלה, נכון? או באותיות מתחיל וגומר, או עם השם שאת בעצמו בתוך הפסוק. מחפשים איזשהו פסוק שאני רשום שם. ואז אין שכחה. כי אני רואה את עצמי בתוך מקום נצחי. זה נקרא לומר פסוק של השם שלך. הכוונה לקשור את הנקודה שלך למעיין החיים הנצחי, התורה. ההתגלות, נכון. כן, יפה מאוד. יפה, יש פה עוד... סתם לנוסף, אני רוצה רק לשכם, לעבור רגע לשם ישמואל. אפשר לשם ישמואל, זה בסדר? שימו לב, הוא אומר ככה. עניין הדגלים, נראה, זה בתף רשעים ג' השם ישמואל, בקשר לדגלים. עניין דגלים נראה, זה כמו בגשמיות, הדגל הוא לתועלת. אתם הייתם פעם, תיירים יש להם, נכון? תיירים, יש אחד עם כזה דגל, מסכן, נכון? כי אפשר לא היה...
המדריך.
אוי, וזה מות כזה. את צריכה מקוד בית האורך הזה, חכה. אז למה זה חשוב לדגל הזה? כי אז הלכת לאיבוד, את מסתכלת שעה, את רואה, כמו פה שאתה רואה משהו שצריך את הנורות כאלה, אותו דבר, את רואה פתאום דגל, אופ, שם, זה משם. אז כמו שבגשנו את הדגל, הוא לתועלת, שידעו המתפרדים לחזור ולמצוא את המרכז, ולא יסתפחו למחנה אחרת, שלא יהיה בטעות, אדם בא עם קבוצה מסין, הוא פתאום חוזר בטעות לאורוגוואי. הוא צריך להיות מסופח למקום שלו. כאילו ברוחניות, שימשך ליבו אחר שורש לשמתו. ובכלל זה, בתוך הדבר הזה יש גם עוד השלכה. שיעשה מה שעבורו בא לזה העולם לתקן. כל אחד הגיע עם איזו שליחות לעולם. הדגל עוזר לי לדייק את המעשים שלי, שזה יהיה מדויק לפי מה שאני צריך לעשות. וכן הוא עניין דגלי המלאכים, מחנה מיכאל באהבה, מחנה גבריאל ביראה וכו'. כל אחד משך מה שיש לו. וכן יהיו ישראל לעתיד, כשיהיו ברום המעלה. כתיב יהודה לא יקנה את אפרים, שלא יהיה קנאה. כל אחד ידע שכל אחד הוא איש על דגלו, מצוין. וכו' וכו' וכו'. למה? כי כאשר יהיה כל אחד דבוק בשורש נשמתו, יימשך ליבו רק למה ששייך אליו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. וזהו מה שכתוב, וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. זה שהם חונים איש על מחנהו ואיש על דגלו, זה בדיוק הסיפור, היינו, שיהיה לכל אחד נייחה. לחנות זה אומר גם שיהיה לך הנחה. שיהיה לך יישוב הדעת, אתה גם חונה טכנית, גם חונה מהותית. שיהיה לכל אחד נאיך על מחנהו ועל דגלו, זה קשור שאנחנו עמדנו בשיעור ציון תוכל, אני בריאה וחברי בריאה, כל אחד הוא שמח ושלם ממה שהוא, ולא פה זה לאחרים, הוא לא פה זה לא אחרים, הוא גם לא מחכה אחרים. אז כדאי שיהיה לכל אחד נאיך על מחנהו ועל דגלו, ואז הוא אומר ככה, יש פה עוד ארוך, עוד טיפה, ובפנימיות העניין יובן עוד, והדבוק בשורש נשמתו, הוא דבוק למקור חיותו, ושואב חיים חדשים תמיד ממקורו, מי שמחובר לעצמו, הוא גם מחובר למעיין החיים שלו, ואז הוא מתדק את עצמו, האדם שעושה מה שמתאים לו, הוא לא מתאים לו כך. למה? הוא מחובר למשאבה של חיים, וכל ימיו הוא בשמחה וחדווה, ונהירו דאנפין, ואור פנים, והתרחבות הדעת, על היפוך גדולה של חיי בשרים, שעל פי רוב הפוך יגון והנחה, וקנאת איש מרעהו בסופו תוכלה. זאת אומרת, ככל שאדם יותר דבוק בנשמה, הוא מלא בחיים ומלא בשמחה. ככל שהוא יותר דבוק בגוף בבשר, הפוך. יגון והנחה וקנאה בסופו תוגה. אז הדגל יוצר אצלי חיבור למטרה האמיתית שלי. אז אני שמח. כאן אפשר באמת להבין. עד כמה זה חשוב שכשאדם לומד תורה, ילמד במקום של ליבו חפץ. למה דווקא ליבו חפץ? כשיש לך תעשה תורה שיש התאמה. אני לא יכול להסביר את זה דווקא בטבלאות מדעיות, אלא אני משהו מתאים לי למקום שבו אני לומד. ואז אני שמח, אז אני מלא חיים. ויכול שאני אהיה במקום שהוא בסדר גמור, מקום טוב, איכותי. אבל אם אין לי בי חפץ, זה לא ממלא אותי חיים, זה מרוקן אותי מחיים. נכון. מה שכאן באמת מובן בחסידות, שהדגלים האלה, כמו שלכל מלאך היה דגל, גם לכל אדם, זאת אומרת, העובדה שאני חלק מתוך שבט, זה כבר דגל אחד, כן, שהיה עוד דגלי דגלים, עוד דגלונים. כל אחד ידע מה התפקיד שלו בתוך השבט הזה. ואז אני יודע שיש פה איזה מהלך גדול, ואני יודע גם איפה אני בתמונה, מה אני עושה. דרך אגב, נכון. נכון, נכון. זה כנראה בדיוק ההבדל שבין דור המדבר לדור של ארץ ישראל. דור המדבר, מילה תפארת, אני לקוח. דור של ארץ ישראל, אני שותף. ושותף, באמת, אבל הוא ברוך הוא, פחות אומר, הוא רוצה שאני אמצא ואגדל את הדגל שלי. זה אחרת באמת, נכון? תודה. כנראה שכן, הגר"א כותב בפירוש על שיר השירים, הוא כותב שכשיש נבואה, אדם ניגש אל נביא, והנביא אומר לו מה השורש שלו. בפשטות כאילו, מגיע אל נביא, והנביא הוא רואה, והוא אומר לך מה השורש שלך. וכשאין נביא ואין השראת שכינה, אז זה הרבה יותר מסובך. אני צריך לחפש את זה כאילו בדרך של ניסוי וטעייה כזה, בילוש. והרב מסביר, הקוק מסביר שיש כאילו ארבע קומות להכרה הזאת. אם היינו בריאים ושלמים והשראת שכינה פשוטה, גלויה, אדם היה פשוט מכיר את שורש נשמתו. רגיל, כמו שזה. כשאין השראת שכינה גלויה, אז אפשר להכיר את השורש שלה, את התפקיד שלי, על פי ארגז הכלים שקיבלתי מריבונו של עולם. לא מצפה נראה לי איך לבחור מקצוע, את העין היד. אז אפשר להכיר את הנשמה שלי דרך מהם הכישרונות שלי. השם הלא שם לי כישרון סתם. אז הכישרון יכול להעיד על מי אני. בסדר. נניח, את רואה מישהו עם מסור ביד, במילה שהוא כנראה או נגר או בנן או משהו כזה. אז זה אופציה ב'. אופציה ג', אדם יכול גם לראות לפי מה הוא עושה בקלות, מה הולך לו מהר. אם הוא הולך מוכשר למשהו מסוים, אז הוא רואה שקורה לו בקלות, בצורה מהירה, אז מזה הוא מסיק, זה כבר משהו של עניים, שכאילו, לפי התוצאה אני עכשיו הולך אחורה. אפשרות רביעית, זה אם גם את זה הוא לא יודע, אז האנשים האחרים יכולים להגיד לו מי הוא, זה כאלה, איך קוראים לך. אבל זה פתרון של עניים, זה פתרון כאילו עצוב כזה. אדם נמצא בערפל, ורק מישהו אחר יכול להגיד לי מה אני באמת. זה חלש כזה. אז זה בעצם הדגלים. כן. בוודאי. שאלת אפרים. גם משה משבט לוי. זאת אומרת, ההנהגה של עם ישראל הייתה כזאת שהיא קושרת חומר ברוח. זאת אומרת, אמנם השבט היה באמת יותר דומיננטי מנשה, אבל ההנהגה שהייתה צריכה להיות תחליף מסוים להנהגה כמו משה, הייתה צריכה להיות איש רוח. לכן הוא אמנם לא משבט לוי, כאילו כמו משיח בן יוסף, אבל הוא בוודאי אישיות רוחנית, הוא בשביל שאותו שעליו דרך משה רבנו. אנחנו עושים עוד טיפ טיפונת. יש עוד... כן, מה שאז אמרנו, שיש אפשרות להכיר את זה ישירות, מתוך הנשמה. לראות בשורש הנשמה את מה אני. אם היינו יכולים, היה ממש טוב. זה כשיש נבואה או השראת שכינה. אפשרות שנייה זה דרך הכישרונות שיש לי. אפשרות שלישית היא דרך מה אני עושה מהר. התוצאה כאילו. אם אני עושה משהו מסוים יותר מהר מכולם, יותר טוב מכולם, אני כנראה מוכשר בזה. ואפשרות רביעית, שאני לא יודע, ואז החברים אומרים לי, שזה הולך לי טוב, שאני טוב עם אנשים, אני טוב ככה, זה. אז אני עצמי לא מכיר כלום, אני ממש בערפה, אבל מישהו מבחוץ, הוא רואה ואומר לי. זה הכי נמוך. רק לומר שהספר גם נקרא במדבר, שגם זה שם קצת משונה, כי אני יודע, זה כאילו לא כל שם, או אולי כן כל שם, אבל זה אמור להיות איזושהי כותרת. במדבר נשמע כמו איפה, נכון? איפה קרה? במדבר סיני זה קרה, אבל למה זה חשוב? למה זה? זה השם של הספר. כמו שגם שם לגבי ספר שמות. ואלה שמות, איך שם הספר כאילו מאיר את כל הספר. ואז אמרנו שם שהעניין של השמות הוא יצר, עזר להם מסייצים לתוך הגלות. אז מה העניין של המדבר? אז יש כמה, אני אומר רק נקודה אחת. אומר המדרש, וידבר השם למשה במדבר סיני, לא במדבר סיני. אלא, אומר המדרש, בגימל דברים ניתנה תורה, באש ובמים ובמדבר. יש הפסוקים, כל אחד, אש, מים ומדבר. ולמה ניתן בגימל דברים הללו? אלא מה אלו חינם לכל בני העולם? כך דברי תורה חינם הם, שנאמר, אוי כל צמא, לכו למים. אז אש, מים ומדבר הם חינם לכל בני העולם. זה כמו, כאילו, הפקר כזה. אז גם התורה ניתנת בחינם. מה זה נקרא חינם כאן? חינם זה בלי כסף? זה הנקודה, מים עולים כסף. א', זה טוב שסי כנראה. וב', בחינם הכוונה, כנראה כשהאדם נמצא במקום, בתנוחה נפשית של חינם. ביטול, כשאדם נמצא בפשטות, המים הולכים במקום נמוך, והאש היא דבר שהוא מתבטא למעלה, מדבר כמובן, יש איזשהו סוג של התבטלות שהיא תנאי לקבל תורה, כדי שאני אוכל לקבל תורה, אני צריך להיות, לצאת מהעצמיות שלי, מהמקום הנאחז בעצמי, מבסוט בעצמי מדי, נקרא אולי רק שפת אמת קטן. במדרש, ראו דבר השם, המדבר הייתי, חולה. פירוש, גר השם הוא הנהגת הבורא, יתברך. שכפי מה שהאדם מפטר עצמו לגמרי כמדבר, ויודע שאין לו מקום בעולם, קשור לאורות היום, אז השם יתברך נותן לו מקום. יכול שאני פחות מרגיש שיש לי מקום, הקדוש ברוך הוא נותן לי גם. ובני ישראל באמת אין להם מקום בעולם הזה. זה עם שהוא לא ממש מקוקע עד הסוף. ויחנו במדבר, שהבינו זאת, שאין להם מקום בעולם הזה. ולכן כתב, ושמתי מקום לעמי, וזכו להתגלים, שזהו עיקר שורש כל המקומות. אומר סבלת, וכן הוא עמידה. ככל שאדם מוותר על המקום שלו, הקדוש ברוך הוא נותן לו את שורש המקום. זאת נקודה אחת. והנקודה השנייה היא קשורה לחתונה. אומר הסתם תמיד בדף ריש מהם חטא, זכרתי לחסד נעורה לך, אהבתי ילודת וכו'. דרוש, מה שנמשכו בני ישראל, גם פותח גם וכו'. זה כמובן, הוא העיקר, נכון? מה יש שם אחרי ה... רגע מדבר, יפה מאוד, דרוש. מה שנמשכו בני ישראל אחריו יתברך קודם שקיבלו התורה, ולא היה להם דעת שלמה, זה עדות של אהבה קבועה בנפשות בני ישראל, אלא יתברך. זה שעם ישראל הלך אחרי הקדוש ברוך הוא במדבר, זה סימן לאהבה שלמה. היא נקראת אהבה כלולותייך. כי בזה הכל שווים. בכלולות יש אהבה תמימה שלמה. וזה הזכות. מסייע לכל הדורות. ידכתיב זכרתי לך שהזיכרון זה בעצם הנצח, וזה עניין הקדמת נעשה ונשמע, וכן הוא בכל פרט ישראל, זה עכשיו מסר פרטי יותר, וכן הוא בכל פרט ישראל, כשנאור משנתו, הוא מקבל עליו מיד עול מחודשיים קודם שזוכה לדעת שלמה, מודה אני אומרים כשאת עדיין בעפיצות מסוימת, מביא לו זה הדעת אחר כך. כשאני מקבל מלכות השם עליי, עוד לפני שאני בדעת, זה מוביל לדעת. לכן, זה שהלך במדבר, אחרי הקדוש ברוך הוא, זה הביא בסוף למתן תורה. כי אני מקבל על עצמי את הדבר הזה לפני שהבנתי. מדבר זה ביטול. ולכן העניין של הביטול מנחיח בי את ריבונו של עולם ומוריד עליי את השפע בהתאם. אז זה העניין של המדבר. אז בזה אנחנו מסיימים את פרשת שבוע. כן, בטח. יש גם מפקד של כל שבט ומפרד, גם מפקד עד גדים, בכל מחנה, איפה נמצא, ומה הגודל שלו. יש פה כל שבט בפני עצמו, ואחרי זה בתוך הגוש. יש את הגוש, שבט ראובן, שבט יהודה, שבט אפרים, שבט דן. בתוך כדי הספירה. הייתי פעם חושב שזה אומר שגם כאשר פה השאלה הזאת היא חזקה יותר בנסות, שבוע הבא. יש את כל קבלות הנושאים, חכו. זה הולך להיות ממש מונוטוני. כל נשיא, בדיוק מה הוא הביא. עכשיו, כולם מבינים את הדבר. כאילו, וזה המון, מדובר שם, אני רוצה לומר, מדובר על 12 נשיאים, לפני שזה נדמה לי, זה 84 פסוקים. וכל נשיא, 7 פסוקים, 84 פסוקים, אותו דבר, 7 כמו 12. למה? למה? גם, הרבה קלף. הרבה ספרי תורה, הרבה פרות. שכחת הרבה פרות. זה אחד. שניים, הרבה זמן בבית התורה. וכאילו, רק עם המסכה קצת קשה, הרבה זמן. אי אפשר להגיד, וכן עשו. תגיד מה השמות, תגיד מה הקורבנות, תגיד מה, את סתרה, כולם עשו את הדבר. אז שם בעצם ההסבר הוא, שכל נשיא הביא בדיוק אותו דבר, אבל הביא אותו מבחינה אחרת לגמרי. הביא את זה מאור אחר לגמרי. וזה שאומרים לך, על כל אחד מה הוא הביא בזה, נראה אותו דבר, תבין שהשם של הנשיא, כאילו המהות שלו, היא גרמה לאותו דבר לראות אחרת לגמרי. זאת אומרת, אפשר להיות זה חיצוני, שונה פני. אבל זה גם קשור לכאן, לשיעה שלך. בגליל. כן. אמרתי שבמפקד הראשון פוקדים כל שבט בעצמו. בגליל פוקדים עכשיו את המחנה, את הגוש. למה זה חשוב? כנראה שיש לכל אחד שלושה זהויות. או ארבעה זהויות. ארבעה. זהות אחת פרטית אישית. זהות שנייה בשבט שלך. איזה שבט אתה? זהות נוספת. באיזה גוש אתה, זאת נוספת, קרא ישראל. זאת אומרת, זה שזה חוזר, זה בטכני, אבל זה בזווית אחרת לגמרי. זה איך אני כאדם, איך אני כשבט, איך אני כגוש, הכוונה כאן זה דגל מחנה, ואיך אני כאומה. זה הרעיון. אנחנו עוצרים כאן, ברשותכם, אפשר לעשות את
ה... מה? יש שאלה.
שאלה, רבות.
כן. יכולה לפתוח גם כל. לא שומעים אותך כמו שצריך. רגע, שנייה. איך במדבר הביטול קשור לספר כולו?
כן. אמרנו שההליכה של עם ישראל במדבר הייתה בהנהגת תפארת. שבעצם כאילו עם ישראל תלוי באופן מוחלט כל דבר. אפשר לראות את הנקודה הזאת באמצע בעלותך. שם יש שם תיאור מדהים של מה קורה, איך נוסעים. והתורה פשוט מסבירה שכשעוצרים אחת עוצרות טובות, וכשנוסעים אחת עוצרות עוד פעם טובות ונוסעים. וכתוב שם פירוט, עוד פעם פירוט. לפעמים זה כמה שנים. אתה עוצר, אתה אמור להקים עכשיו מעל לכמה שנים. לפעמים זה לחודש, אם זה ליומיים, לפעמים זה לכמה שעות. נבין רק מה זה אומר. עוצר המחנה, אין לך שום מושג מתי הולכים לנסוע. זאת אומרת, אני עכשיו אומרת, שמה, יש לי הערכה שזה יהיה שבועיים. בוא נקים את האוהל. עושים מחסלות, מורידים את הכל מהגלות, פורסים את האוהל, מעמידים, מזיעים, מדבר, בכל זאת, חם, מרימים את האוהל, מותחים חזק, שואלים לך סוצרות. תחיל לקפל. כאילו אין לך שום מושג מה... אתה גם, אי אפשר להגיד, קדוש ברוך הוא, אפשר עוד שבוע פה? כבר התמקמנו. יש לך סוצרות, אתה נוסע. על פי השם יחנו, ועל פי השם ניסעו. תלות מוחלטת בקדוש ברוך הוא. זה נקרא ביטול. עכשיו זה לחיות ממש תחת כנפי השכינה, אבל זה לחיות בלי שום שליטה. תאריך שעד עכשיו, אבל נניח כאילו בהרבה, תקועה בקפסולה עד להודעה חדשה. אין לך מושג מתי זה להודעה חדשה, עוד דקה או עוד שנה. אי אפשר לדעת. עד פה תקועה, זהו, יושבת מחכה, שיהיה תקיעה בחצוצרות.
כל הקורונה אי אפשר לדעת מה קורה
לו. כן, זה, דגם קטן, מוקטן של הדבר הזה. דגם מוקטן ביותר. האם זה עלה ניצן?
כן, בסדר, תודה.
נכון. כן. למה אומרים 12 שבטים שאתה בעצם 12 שבטים? מכיוון ששבט לוי אולי בתוך המחנות, היה לו איזה מין מחנה לפני עצמו בלב, מחנה לוויה. מחנה ישראל היה בעצם 12 שבטים, ולוויה היה מחנה כמו שורש, מעל כולם. הוא גם בלי נחלה. אז יש, כאילו 12 שבטים, זה מעשים. יש עוד שבט לוי שהוא שבט נפרד מהסיפור הזה. הוא נמצא באזור לבד, הוא לא נוחל את הארץ. לכן, גם כשדברים על המסעות, זה בגושים, 3-3-3-3, זה 12 שבטים, וגם כאשר נוחלים את הארץ, זה בחלקים של 1 חלקי 12. לוי הוא לא ב... שאלה שקשורה לבייחים. יעקב בעצם אמר שכאילו בניך, שנודו לך עד בוי הנה, הם כאילו עובד בשמעון יולי. למה? כי הזמן שבו בעצם נקבע לו ישראל, זה כשיעקב מגיע לארץ מצרים. אז מה שהיה עד אז, כאילו, זה כמו שבט. מאז, זה כמו משהו אחר. זה לא מקובל? יאה, זה בסדר? חבורה. חבורה שלמה. אז, עשו הצבעה. כן.
כל השמות של האנשים שמנהיגים את השבטים וכל המספרים, איך זה רלוונטי למדבר?
בבקשה, תודה. אני לא יודע להסביר ספציפית. אני מבין כנראה שהבניין הזה הוא, יש לו כמשמעות ככלל. זה שכל, כאילו כל נשמה נזכרת שם. כל אדם נספר. אני לא יודע להסביר את המסר שזה אומר לנו, אני לא יודע. למה? מכיוון שהוא איזושהי מטרה. כשהשם אמר, זה הדגל שלך, אומר, זה בעצם תפקיד. דגל זה כמו תכלית. וכשאני רואה אותו, אני רואה את האופק, אני רואה את המטרה. גם היום, דרך אגב, הדגל מבטא חזון. להרים דגל זה אומר להרים את החזון למעלה. שים לב אליו. נכון, נכון. להבדיל כמובן, דיוק הפוך. כשאתם נראיתם זה אחרי, אבל בהסכם אוסלו היה איזה קטע, כאילו שכדאי לתת לערבים הגדרה, שיהיו יותר חברותיים כלפינו וכל מיני. אז בין השאר היה משא ומתן ארוך. הם דרשו דגל ודרשו מטבע. ורבי טען שזה לא משנה. מה זה חשוב? זה רק סמלי. ולכן באמת נתנו להם גם מטבע וגם דגל. ואת מבינה שנכון, אבל זה לא רק סמלי. זה סמלי. זה משפיע מאוד. ועכשיו בוחים שהם רוצים מדינה. רוצים שיהיה להם הכרה באום, ברור. אתה נתן להם דגל. דגל זה אומר, יש פה משהו שעוגד סביבו הרבה אנשים. זה ודאי משמעותי, זה לא משמעותי, זה לא פרקטי. נשק זה פרקטי. דגל, זה שווה 1,000 נשקים, אבל בהקשר תודעתי יותר. אני חלק מתוך קולקטיב, עם יעד. כן, כן, זה גם בפירוש, זה א' מקדים את המאוחר, כי זה להשפוט אותנו שם בחברה התפילה. יש שני פירושים. יש פירוש שקיבוץ זה גלויות אונס בעצמו. זה קצת הזכרנו, אני חושב, בין יום העצמות, פחות? זום? אז זה עצמו נס, וגם שקיבוץ הגלויות הופיע בשני שלבים, בהתחלה בדגל, מרים את הדגל, ואז מתקבצים, כולם את כולם נספים. אבל מי שרואה באופן עמוק מבין שקיבוץ הגלויות לא התחיל כשנאספו הגלויות, הוא התחיל כשאורם דגל אמרו, זה הבית שלכם, בואו לכאן. זה קיבוץ גלויות באמת. אחר כך היה עוד הרבה פעולות, הרבה עריכות. אנחנו ברגל, בסירות, בטוסים, אבל כאילו הלב קיבוץ הגלויות הוא בשר נס. בוא תרים את הדגל, נוסס.
זה גם, כמו שאמרנו, דגל מהותי,
שהיה נסיים של מסולב. נכון, נכון, נכון.